מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
היום בחמוצים נדבר על ההפגנה ההיסטורית ביום א', על ההסכם חמאס וכל מה שבדרך. אחר כך נדבר קצת על הטרללת בליכוד, ובסוף על הניסים והנפלאות והטראמפ והנובל. אני רוצה להתחיל בסיפור קצר, אני לא אפתיע אתכם שביום ראשון הייתי ברחובות, וביום שני נפגשתי עם קולגה כאן בקמפוס, היא סיפרה לי ששתי בנותיה הלכו להפגנה והיא לא הלכה. שאלתי אותה למה, היא אמרה לי, מאוד מאוד היה קשה לי שההפגנה הייתה פוליטית. לשמחתי ויסלאבה שימבורסקה, בתרגום היפהפה של רפי וייכרט, עונה לה ותיקחו את זה לאן שאתם רוצים. אנחנו ילדי התקופה, התקופה היא פוליטית. כל המעשים היומיומיים או הליליים שלך, שלנו, שלכם, הם מעשים פוליטיים. תרצה או לא תרצה. לגנים שלך, במיוחד בישראל, עבר פוליטי, לאור גוון פוליטי, לעיניים מבית פוליטי, כך או כך, לכל דבריך הדהוד, לכל שתיקותיך, השתמעות פוליטית. אף בלכתך, בסבך היער, או במסיבה בנובה, אתה צועד צעדים פוליטיים על קרקע פוליטית. גם שירים לא פוליטיים או הפגנות לא פוליטיות, הם פוליטיים. ובמרומים מאיר ירח, זה מכבר לא ירחי. להיות או לא להיות, זו השאלה. איזה שאלה, חביבי? השב בחמלה, שאלה פוליטית. אינך חייב להיות בן אנוש כדי להיות בעל משמעות פוליטית. די בכך שתהיה נפט גולמי, מספו מרוכז, חומר גלם ממוחזר. או אף שולחן ישיבות. של צורתו התווכחו חודשים ארוכים, מסביב לאיזה שולחן יש לשאת ולתת, על אודות חיים ומוות, עגול ומרובע. ובינתיים אנשים נהרגו, חיילים נהרגו, חיות גבעו ורעב, כמו שאנחנו מכירים, בתים עלו בלהבות, שדות צמחו פרה, כמו בתקופות קדם, קצת פחות פוליטיות. החמוצים מתחילים עכשיו.
חמוצים. המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
היי גלעד.
שלום בועז ושלום למאזינות ולמאזינים.
אתה בוודאי מכיר את השיר, אני מניח שאצלכם הוא נמצא איפשהו בשיעור הראשון בפסיכולוגיה חברתית ופוליטיקה.
תתפלא שלא, אבל אני מכיר את השיר ואני שמח שיקראת אותו.
אני מת עליו.
כן, הוא באמת סופר יפה. גם ומאוד רלוונטי.
גם כל הרעיון נכון. שלו, שאני חשבתי תוך כדי שקראתי אותו בהכנה, עד כמה הוא קשור אלינו, לגנים שלך עבר פוליטי, מי כמונו יכול לדבר על זה. נכון. גם לכל שתיקותיך השתמעות פוליטית. חשבתי על שתיקותיו של בנט לאחרונה, למשל. בוודאי שיש השתיקה שלו השתמעות פוליטית.
אתה מדבר על מנהיגים, אבל כן. אם נסתכל אפילו על העניין של ההפגנה הגדולה השבוע, להשתתף בהפגנה זה כמובן פוליטי, אבל גם לא להשתתף בהפגנה זה פוליטי.
נכון.
כל דבר שאתה עושה, יש לו משמעות פוליטית, ואי אפשר להתחמק מההשלכות הפוליטיות של כל מה שאנחנו עושים היום.
אני חושב שהבעיה בישראל היא הבלבול, בעיניי, בין המילה פוליטית למפלגתי. אנשים מוכנים להיות פוליטיים, אבל מפחדים שזה הופך להיות כאילו מפלגתי. אני חושב שזה אולי הרתיעה שלהם. אתה מסכים איתי?
לא, אני חושב שיש בכל האירוע הזה של המלחמה והחטופים והמתח בין הקבוצות הפוליטיות השונות בישראל, התערבבו הרבה דברים שאנשים מרגישים אי נוחות לגביהם. זאת אומרת, אנשים שמזדהים עם משפחות החטופים, לא בהכרח מזדהים עם הצד הפוליטי שנחשב מזוהה עם משפחות החטופים.
אבל שוב, כן? אבל הכל פוליטי.
נכון, כאילו. אבל זה מה שאני אומר, שהאי הנוחות נובעת הרבה פעמים מערבוב האג'נדות הזה,
כן.
שאנשים יכולים לחשוב שאולי המלחמה מוצדקת, או יכולים אולי לתמוך בממשלה, ועדיין להרגיש איזושהי חמלה או אמפתיה כלפי משפחות החטופים, והיו רוצים להגיע להפגנה כזאת, אבל לא יכולים בגלל השיוך הפוליטי. מצד שני, כמובן שיש קשר ישיר בין סיום המלחמה לשחרור החטופים. זאת אומרת, אי אפשר באמת לפרק את ה... אבל כאן שוב, אני כן חושב שאנחנו צריכים לזכור שישנם אנשים שגם אם הם לא רוצים לסיים את המלחמה ולשחרר את החטופים, הם כן מרגישים איזשהו רגש של חמלה אנושית בסיסית. לא כולם כמובן, אבל חלק, וגם לזה צריך לתת מקום.
אז אני רוצה להגיד משהו, לפני שאני אספר לחוויות שלי מהפגנה, כי אני רוצה לספר עליהם, אני רוצה להגיד, לענות לך על הדבר הזה בשאלה. אתה זוכר את השאלה שתמיד שואלים אותנו, איפה השלום עכשיו של הפלסטינים, איפה, נכון, למה אין... אז אני אשאל את אותה שאלה כאן, אותה שאלה קנטרנית. אם בימין יש כל כך הרבה אנשים שרוצים להזדהות עם משפחות החטופים, אבל לא להזדהות, אין בעיה. איפה הפגנת? לא 400 אלף. 10 אלפים איש, נכון. אני תומך במשפחות, אבל איפה היא?
נכון.
אתה יודע מה? ואם היא הייתה קוראת, ואם היא הייתה קוראת, יכול להיות שאפילו הייתי באה להגיד, הנה, אני רוצה גם לתמוך במה שאתם עושים.
נכון.
בקטע כי אני...
עצם זה שאין, זה אמירה פוליטית.
בדיוק. כן? גם לשתיקותיך, הידרות פוליטי.
נכון.
איזה באמת שיר מתחילתו הצופו.
אבל כאן גם צריך להגיד שבאמת מי שנותן את הטון ברחוב, לאו דווקא בהפגנה השבוע, אבל באופן כללי, מי שנותן את הטון ברחוב זה בדרך כלל הקבוצות היותר אידיאולוגיות.
נכון.
והרבה אנשים באמצע יכולים להרגיש לא מחוברים לעניין.
אבל שוב, איפה, הנה, יש קבוצה אידיאולוגית מאורגנת בימין הקשה. יופי, תפגידו בעד פדיון שבועים, אבל רק אחרי סוף המלחמה. whatever, אין את זה.
נכון.
אני אגיד לך עכשיו משהו אחר, רגע אופטימי לפני שאתה הרוס לי, ואני מכין את עצמי נפשית. היה, תראה, הפגנות האלה הן אף פעם לא מלוות אופטימיות, כי הן מלאות כאב, וברגע שעולה, עולה אמא של חטוף או בת זוג של חטוף ובאה ומדברת, קשה להישאר אופטימי, כי אתה מתמלא בכאב, כי אין מה לעשות, ואני חוטף את זה פעמיים בשבוע.
כן.
ובכל זאת, אתה יודע, במהלך היום היו בצעדות ואלה, והייתי בהם, זה היינו לא רבים. ופתאום בערב אתה הולך ואתה רואה עוד ועוד ועוד, והמון צעירים, אתה יודע, אני רגיל לא להיות, לא להיות הצד הכי מבוגר בהפגנות, אלא אפילו בקצה השני, וחציתי את גיל 50. לפעמים לראות המון המון צעירים שבאו כי הרגישו שחשוב ונמצאים בכל פינה, וזה היה המונים, אני לא יודע כמה, תגיד 400 אלף, תגיד 200 אלף, לא מעניין אותי. וזה היה המונים, ומכל הארץ אוטובוסים מגיעים,
לא, תראה, נתן תחושה... זה מאוד יפה וזה מחמם את הלב.
נתן תחושה מלאת אופטימיות, ועזוב, אני יודע, והכל, ובכל זאת יש כוח בדברים האלה.
אין ספק. כאן אני חושב המקום לשאול ולדבר על מה באמת המשמעות של ההפגנות האלה, ומכאן אני רוצה להוביל את השיחה ברשותך לשאלה של האם אנחנו באמת תופסים את המציאות בצורה נכונה. וכשאני אומר אנחנו, אני מתכוון במובן המאוד מאוד רחב של ישראל.
שוב נחזור לזה, אתה כבר היית בזה, אוקיי.
קודם כל, יש לו שצריך לחזור עליהם.
אין בעיה. כי גם לי יש טוויסט על הנושא, אבל אני מקשיב.
כן. Okay. אני חושב שקודם כל, ברמה הבסיסית, וזה גם מה שאמרתי מקודם, ההפגנות האלה נותנות הרבה כוח למשפחות החטופים, ואפילו ברמה האנושית, הבסיסית ביותר של לעמוד שם, ולהגיד להם, אתם לא לבד, ואנחנו מרגישים את הכאב שלכם. לא משנה מה הדעות הפוליטיות, לא משנה מה, כן, okay. מה האג'נדות האחרות, אבל ברמה האנושית הבסיסית, לעמוד ולהגיד את זה, זה מאוד חשוב. זאת משמעות ראשונה.
אבל זה לא רק
זה. לא רק
בדיוק.
זה. המשמעות השנייה, זה מרכיב מאוד חשוב בשינוי חברתי, שאנחנו יודעים בפסיכולוגיה חברתית, של מה שנקרא חוללות עצמית או חוללות קבוצתית, או מי שאמר את זה בצורה הטובה ביותר הוא אובמה. כן, yes we can. זאת אומרת, במקום לשאת בבית ולילל על המצב, למה המלחמה לא נגמרת, ולמה חטופים לא חוזרים, ולמה ככה ולמה פה ולמה שם, כולם יצאו החוצה. תחושה של כוח.
כן. יש
באמת ציבור עצום שתומך בעניין הזה, אם מחברים את כל האנשים השונים בכל היום, בכל המקומות השונים, זה מגיע למאות אלפי אנשים. לא נכנס למספר המדויק, כי הוא בטח שגוי, אבל עצם זה שמאות אלפי אנשים...
ובכל הארץ, תקשיב, ראיתי תמונות, דיברתי עם אנשים שפגשתי שאמרו, פה היינו פה ואת המשמרת כל הזמן שהחלפנו ודאגנו משמונה עד תשע, מי יעמוד מתשע עד עשר,
אנחנו יודעים מסקרי דעת קהל, שרוב הציבור הישראלי, וזה כולל רוב הציבור היהודי-ישראלי, תומך בסיום המלחמה והשבת החטופים.
ועדיין, ועדיין, גלעד, אני רוצה להוסיף נקודה שלישית.
זה אחרת, לקרוא על זה בעיתון, ולראות המוני אנשים סביבך שטובעים את הדבר.
אז אני אוסיף לנקודה שלישית, מערב על חוללות. אני חושב שיש משהו מאוד מיוחד בציבור הישראלי, של לצאת החוצה ולהפגין בכזאת כמות באמצע יום, ולקחת יום חופש וכאלה. וזה אומר משהו גם...
בחום הגדול.
כן, אלוהים שמור.
תחת ההזקות של החוטים.
לא, האמת, אתה צודק, נכון. היה חם, היה לך, נתגמור. היה חם לך, ובעוד באמצע תקעו לנו הזקה. אבל אני רוצה להגיד, זה מעיד משהו, איזושהי תעודת עוצמה וכוח למדינת ישראל. אני זוכר לפני שבועיים דיברת על למה אנשים מחליטים לגור פה. למה אנשים בכלל גרים פה ולא במקום אחר.
וזה מזכיר לאנשים... את החלקים היותר יפים של העם הזה ושל המדינה הזאת.
כן, וגם...
ואגב, זה גם משדר החוצה. זאת אומרת, יש הרבה מאוד אנשים בעולם שרואים את ההפגנות האלה, ומבינים שבישראל יש פלורליזם, שיש דעות שונות, שלא כולם נראים, כן, שהממשלה היא לא פרצופה של המדינה, שיש כאן מדינה מגוונת עם הרבה דעות, ושבעצם דעת הרוב כרגע לא משתקפת בפוליטיקה, בממשלה.
לא הסברתי את עצמי. מעבר למה שאמרת, ואתה צודק, זו נקודה חשובה. מעבר למה שאמרת, אני מסתכל על ארצות הברית. אני אומר את כל חברי הליברלים בארצות הברית, ויש לי רבים כאלה. והם 49.8% לפי הסקר האחרון שהיה הבחירות. נכון? פחות או יותר, 49.5% היו...
זה לא חשוב, המספרים לא משנים, אבל הפער יותר גדול.
חצי, אז 47%, מה זה משנה? 45%. חצי מהאמריקאים לא תמכו בטראמפ, בסדר? פחות או יותר?
כן, נניח.
45, בסדר? זה הרבה.
כן.
אתה לא רואה אותם עושים מה שאני עושה. אתה לא רואה אותם עושים מה שהשכנים שלי עושים. אתה לא רואה אותם יוצאים שבוע אחרי שבוע, אם תיקח את אוכלוסיית ישראל... ותראה כמה אנשים מפגינים כל שבוע, תשאל אותם כמה אנשים בישראל, בשאלה האם הפגנת פעם אחת בשנה האחרונה. אתה תגיע לאחוזים מטורפים בישראל.
זאת נקודה מאוד מעניינת, שאני חושב משקפת הבדלים גדולים בין החברה הישראלית לאמריקאית, שאולי אנחנו בדרך למקום שבו החברה האמריקאית נמצאת, אנחנו עוד לא שם. בארצות הברית, לפחות ממה שאני מרגיש מהאוכלוסייה שאני מכיר אותה, האוכלוסייה יותר ליברלית, יש ממש תחושה של ניתוק מהמדינה. זאת אומרת, הם אנשים שבעצם איבדו את התקווה לשינוי באיזשהו מקום, הם לא רואים בצד השני בני שיח, זה כבר לא עוד צד שאפשר לדון ולדבר איתו ולהגיע איתו לאיזושהי פשרה כזו או אחרת.
ואז מה הפתרון שלהם? רגע, ואז מה הפתרון שלהם?
ארצות הברית היום נמצאת במצב שבו היא מתפרקת לשתי מדינות כמעט מבחינת התחושות של הציבור. זאת אומרת, הניכור בין שמרנים לליברלים הוא כל כך גדול, הפערים כל כך עצומים. יש המון דאטה שמראה את זה גם בכל הבחינות, שזה פשוט נפער פער, תהום עמוקה בין הליברלים לקונסרבטיבים.
אני רק חשוב להבין מה זה אומר.
זה נקרא פולריזציה פוליטית. פולריזציה פוליטית היא כל כך קיצונית, שהיא בעצם מייצרת כמעט עמים שונים.
אבל רגע, אבל מה זה אומר? אם אני עכשיו ליברלי, אני אומר, אוקיי, אני חי בקליפורניה, לדוגמה, מבחינתי קליפורניה היא המדינה שלי וארצות הברית, זה מה שקורה כאילו?
פחות או יותר. זאת אומרת, לשמוע מישהו קונסרבטיבי, אפילו מישהו ש-make sense, כן, שאומר כן. דברי טעם שאולי לא מסכימים איתם, אבל זה נגמר העניין הזה. זאת אומרת, אם אני הייתי סטודנט בשנות ה-90 בארצות הברית, אם הדור שלנו, של Generation X, עוד מה שלימדו אותו זה חשיבה ביקורתית, שזה אומר, בוא נשמע את שני הצדדים, ונגבש דעה, אין יותר לשמוע את שני הצדדים. זאת אומרת, אפילו אנשים בתחום שלי, בפסיכולוגיה חברתית, כותבים בצורה מפורשת, נגד מה שהם קוראים two-sidedism. זאת אומרת, כן, זה מדהים, אני קורא את זה ואני שפשף את העיניים, אני לא מאמין למה שאני קורא.
אין שני צדדים.
יש
צד צודק ויש שקר.
בדיוק, יש צד צודק ויש צד שהוא נאו-נאצי פחות או יותר.
הבנתי. אוקיי.
עכשיו, אנחנו עוד לא שם, יש עדיין תחושה.
נשמע שאנחנו מתקרבים לשם, גלעד.
נכון, אנחנו מתקרבים, אבל עדיין, ההפגנה, עוד דבר יפה בהפגנה, זה שכן יש לך איזושהי תקווה, שתוכל לשנות משהו. כן, יש תקווה שתוכל להזיז משהו.
אתה אומר, אני יוצא להפגנה כי אני חושב שהמדינה יכולה להשתנות, אחרת, במקום לצאת להפגנה, מה שאני צריך לעשות זה לשים גדר מסביב לתל אביב.
נכון. עצם זה שאתה מפגין, אומר שיש לך תקווה. אני עשיתי עבודה עם שתי סטודנטים ממוצא האתיופי על ההפגנות של האתיופים שהיו לפני כמה שנים שחסמו אז את דרך השלום. ואחד הדברים המאוד מעניינים שיצאו מהמחקר הזה, זה שהרגש המרכזי של המפגינים ותומכיהם הוא רגש של תקווה. תקווה להשתלב בחברה הישראלית. זאת אומרת, זה לא הפגנה של זעם, אנחנו שונאים אתכם, אתם לא מקבלים אותנו, אתם גזענים כלפינו, היה גם את זה, אבל היה הרבה תקווה. תקווה הייתה, אנחנו רוצים להשתלב, אנחנו רוצים להיות חלק מהציבור הישראלי הכללי, לכן בהפגנה יש משהו מאוד חיובי, גם אם ההפגנה היא אלימה, היא חיובית במובן הזה שהיא משדרת תקווה לשינוי.
אני רוצה להוסיף עוד נדבך אחד למה שאמרת, מתוך סקרנות. יכול להיות שהסיבה שישראל עדיין לא במקום, עדיין, לא במקום אמריקאי, פרט להפר, כמובן, בגודל ובמרחקים. זה מצחיק להשוות את ישראל הקטנה לארצות הברית הענקית, אפילו מבחינת, אתה יכול לגור במרחק 6 שעות טיסה מאויביך, ולא בישראל, זה לא יקרה. אולי גם העניין של צבא, זאת אומרת, אם אני משרת בצבא עם אותם אנשים,
זה יותר
כך שונים ממני,
זה איום.
איום, כן.
זאת אומרת, בסופו של דבר, כן. השיבה באוקטובר,
כן.
שהגיע
אבל, אבל מיד בעיצומה, אחר כך התפצלנו, כי בשבילי השיבה באוקטובר הוא לא אותו שיבה באוקטובר של הביביסט.
נכון, אבל השיבה באוקטובר בכל זאת,
כן.
כן, שהגיע ממש באמצע המחאה נגד ההפיכה המשטרית,
כן.
גרם לזה שכל המוחים וכל המפגינים ומתנגדיהם, כן. כולם רצו ביחד והתגייסו לצבא. ונלחמו ביחד, אז זה נכון שזה הצבא, אבל מה שעומד מאחורי הצבא זה איזושהי תחושה של איום, של גורל משותף, כי לא יעזור שום דבר, בסופו של דבר, בפרק הבא היום אני רוצה שנדבר על זה, בסופו של דבר לא יעזור כלום, אנחנו והביביסטים באותה הסירה. כן, ואנחנו לא יכולים, אנחנו לא יכולים להעמיד פנים כמו האמריקאים, שזה שתי מדינות שונות.
קליפורניה, קליפורניה סיסיד, היה לזה פעם, את הפעם תנועה שעבדה על זה.
זה המון שנים מדברים כל מיני דברים כאלה, וכמו שאמרת, יש חלוקה גיאוגרפית של...
שמאפשרת את זה.
אנשים גרים ליד אנשים שדומים להם מבחינה אידיאולוגית, גם בארץ.
אבל גם בארץ, אבל מה המרחק בין הבית שלי לבני ברק? באמת.
נכון. בחק הליכה. אז לכן כאן העסק הוא שונה, וגם הגורל המשותף והערבות ההדדית, נרצה או לא נרצה היא שם. כן, לא יעזור לנו שום דבר. אנחנו עם החרדים ועם הביביסטים, אנחנו כולנו ביחד בסירה הזאת, ואני צריך להמשיך להילחם על איך לנווט אותה. אבל אני רציתי להגיד משהו אחר.
אוקיי.
וזה לגבי מה ההפגנות האלה באמת יכולות לעשות, וזה נוגע לשאלה, שאלת יסוד עמוקה יותר, של האם אנחנו באמת מבינים את המציאות בצורה נכונה. אני חושב שיש כאן סוכנים שונים, שגורמים לעיוות בתפיסת המציאות שלנו. יתחיל מהקל. אחד הסוכנים זה ביבי בעצמו,
אוקיי.
שמדבר על זה שהחמאס נמצא בלחץ אטומי. כן? אני מוכרח להגיד שלדעתי, קטונתי אמנם, אני לא ראש ממשלה ולא שום דבר קרוב, אבל לדעתי המצב הוא הפוך בדיוק. אני חושב שהחמאס נמצאים על הגובה, הם נמצאים על הסוס, הם זכו בכל מה שהם יכלו לחלום לקבל בעקבות השבעה באוקטובר, ולכן גם בצד השני, לא רק בצד של ביבי, גם בצד השני, בצד שיותר שלנו,
כן.
שוגים בתפיסת המציאות, אנשים כמו גרשון בסקין, שהוא הנושא ונותן העיקרי ששחרר את גלעד שליט, הוא האיש שעומד מאחורי עסקת שליט.
הוא חזר גרשון בסקין?
הוא פה בארץ, והוא כותב המון על זה שהוא בקשר עם מנהיגי חמאס.
הוא לא מייצג יותר מ...
לא, אבל הוא אומר...
לא, אתה לא יכול לדבר עליו כמי שמייצג יותר מ...
לא מייצג, לא מייצג, לא מייצג.
אוקיי.
אני מדבר על התפיסה שהוא מנסה להביא ולפרסם. הוא מדבר עם אנשי חמאס, והוא אומר, תקשיבו, אפשר לסגור את העסקה הזאת מחר בבוקר, הם מוכנים לשחרר את כל החטופים, תמורת סיום המלחמה והתנאים שהם מציבים, אני חושב ששני הצדדים האלה טועים. אני חושב ש, ואני אומר את זה בצער רב, אני חושב שחמאס מרגישים שהם מקבלים את כל מה שהם רצו מהשבעה באוקטובר. ההרס ברצועה הוא לא מחיר מבחינתם.
הם מוכנים, את השבוע שעבר,
הם, כן. מוכנים, הם מוכנים להקריב את כל הפלסטינים אם צריך.
ברור.
וההישג הגדול שלהם זה המצב הבינלאומי המדיני הקשה מאוד של ישראל, ולכן אני אומר שגם חמאס לא בלחץ אטומי, אבל גם המוטיבציה שלהם לשחרר חטופים היא לא גבוהה. החטופים הם תעודת הביטוח שלהם, ואנחנו צריכים להבין את זה. שולחים להפגין, זה בסדר גמור להפגין ולתמוך במשפחות, אבל אם מישהו חושב שזה רק עניין של החלטה של ממשלת ישראל בשביל לשחרר את החטופים, הוא טועה. אוקיי? זאת טעות.
פה אני רוצה לאתגר את התפיסה. אני אתגר אותה, וואי, אין לי זמן לאתגר אותה. אנחנו נצא לשיר, ואז אני הולך...
יופי, יצאתי, אמרתי את המילה האחרונה, כמו שאני יודע.
ואנחנו נתחיל בזה שאנסה לאתגר את התפיסה שלך, ואני אטען, אני אעשה ספוילר, אני אטען שקרה דבר נורא מעניין. הייתה פשרה, חמאס תמיד סירב לה, ולפתע הוא התגמש. נכון?
אז אני חושב שזאת הטעות.
ועל כך נדבר אחרי השיר. השיר הוא כמובן יהיה ביצוע מקסים של גידי גוב, עם מוזיקה של אלון לארצ'יק, לשיר ששמענו בהתחלה, של אלוויס לבה, על אנחנו יודעי התקופה, התקופה היא פוליטית.
כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החמוצים, המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד היר.
היי גלעד.
שלום בועז.
ושלום למאזינים ברדיו שעדיין
וגם
איתנו.
וגם למאזינות.
וגם למאזינות. אנחנו סיימנו בכך שלא יכולת שלא להגיד את המילה האחרונה, ואחרי שנתתי ספוילר, עצרת, אמרת, לא, אתה טועה, זה לא נכון. אז מי ששכח או שכחה, אני אמרתי, רגע, שנייה, חמאס, אמרו לי שהוא בלחץ אטומי, ולפתע אני שומע של הצעת הפשרה, שקודם הוא סרב לה, עכשיו מסכים. אני אמרתי, האם הוא התגמש? אתה אמרת, הוא לא התגמש בו, אז תסביר.
כן. אני חושב שמה שאנחנו רואים, שאם הוא לא היה כל כך טרגי, הוא היה אפילו קומי, זה שכשישראל אומרת שהיא רוצה עסקה חלקית, חמאס אומרים שרוצים עסקה מלאה. כשישראל אומרת, טוב, אנחנו רוצים עסקה מלאה, חמאס אומרים, בואו לעסקה חלקית.
אבל זה גם הפוך דרך אגב.
נכון, נכון.
כשחמאס אמרו חלקית, אנחנו אומרים, לא רק מלאה.
שני הצדדים משחקים עם העניין הזה. כן. עכשיו, מה שאני מנסה להגיד בזה, ואני מדבר כרגע על הצד של חמאס.
אבל כאן הייתה הצעת פשרה, אני באמת רוצה להבין, בלי צחוק, הייתה כאן הצעת פשרה. זו, הצעת הפשרה הזו כבר לא קמה ביום ראשון.
הצעת הפשרה הזו...
לפחות לפי מה שאני קורא.
הצעת הפשרה הזו, וכל ההצעות...
אין לי מושג מה כתוב בה.
לדעתי, אני אומר כן לדעתי. לדעתי, כל ההצעות של חמאס, כולן, כן, מההתחלה ועד הסוף, המטרה שלהם לשחק בראש שלך. המטרה שלהם היא לא באמת להגיע לפשרה. המטרה שלהם היא לגרום לפילוג פה בציבור הישראלי, לגרום לציפייה ולמפח נפש, היא להתעלל נפשית בציבור הישראלי. אין להם
אבל זאת לא הצעה של חמאס. אוקיי, אני אשחק איתך את המשחק הבא.
אין להם שום אינטרס להתקדם עם זה.
הם הודיעו כן. אם אנחנו מודיעים כאן, מה קורה מחר?
הם יודעים שלא נגיד כאן.
אם נגיד
כן. אז הם ימציאו איזושהי...
אחלה! אחלה! כן. אתה מבין את ההבדל במה שאמרת?
אבל זה כבר קורה.
אבל אם אנחנו עכשיו אומרים כן להצעה שנמצאת על השולחן, כן. שאם היא הוצאה על ידי הגורמים, אני מניח שאנחנו ננהנו לפני שהיא הוצאה. ואנחנו נגיד כן, וכל העולם רואה שאמרנו כן, ואז חמאס ימציאו המצאה חדשה,
הם לא ימציאו המצאה חדשה, הם יגידו, תראה, יש כאן ערפל לגבי התנאים המדויקים של...
אבא, ודאי שאני לא יודע מה כתוב בהצעה הזאת.
כן, אז לכן...
אבל אני יודע שאם היא הוצאה על ידי המדינות המתווכות, זה לא הגיע בלי שקרצנו.
בועז, אל תהיה נאיבי. יש שם כל מיני, למשל, יש שם דברים כמו... ערבויות שישראל
כן,
לא...
כן.
אוקיי, הערבויות האלה, כמו שאתה אמרת בעצמך, בצדק, לפני כמה חודשים, לא שוות כלום.
ברור.
נכון? זאת אומרת, זה לא שאם מזכ"ל האום יגיד, תקשיבו, יש לכם ערבויות, אז אנחנו לא ניכנס שאנחנו רוצים. גם חמאס מבינים את זה. אז הכל משחק. זה הכל משחק, ואין כאן כוונה רצינית.
אבל
אנחנו לא צריכים...
לו אתה היית מנהל מסע ומתן, מה היה קורה אם ישראל עכשיו הייתה אומרת הדבר הבא? חמאס, תקרא לזה, התגמש, תקרא לזה, לא התגמש, אני לא יודע. אני יודע להסתכל על עובדות. הייתה הצעה. חמאס אמר לה לא, פתאום חמאס אומר לה כן. אנחנו אומרים לה כן, מה יקרה?
אם תבין שהמטרה של חמאס היא לשחק לך בראש.
ברור ולא... שזאת המטרה של חמאס, okay. אבל למה אני לא משחק גם? גם אני יכול לשחק את המשחק.
אתה משחק, הם משחקים את המשחק. גם הממשלה משחקת את המשחק.
המשלה שלנו לא משחקת את המשחק. המשלה שלנו מחפשת למשוך את המלחמה okay, לנצח
זה,
מסיבות זה לא חלק, רלוונטיות.
אבל זה חלק מלשחק בראש. הם שני הצדדים שותפים למשחק הזה, ולכן הם גם שותפים מאוד טובים אחד של השני.
אבל שניהם משחקים בראש שלי.
בדיוק.
אני לא רוצה, אני רוצה שהממשלה שלי תשחק בראש של חמאס. זה לא דרישה לגיטימית.
אז זה מצער מאוד, אבל מה שכרגע גם הממשלה שלך וגם חמאס עושים, זה משחקים בדיוק בראש שלך.
אין לי שום ציפיות מחמאס. סליחה, אני מתנצל. אני מצפה מהם להיות בני זונות, חרות, נאצים, תקרא זה איזה שם. זה האויב שלי, נכון, זה מה שאני מצפה ממנו. נכון. אני מצפה מהצד שלי להיות חכם, מתוחכם, לדאוג לאינטרסים שלי. זה לא קורה.
לא קורה. זה יפה מאוד שאתה מצפה, אבל זה לא קורה. עכשיו, גם אם הצד שלך...
זה לא ציפייה סבירה מהמדינה שלי?
כן, גם אם הצד שלך היה כזה, סביר להניח שדברים לא מתקדמים. צריך להבין... מה המוטיבציות של חמאס?
אוקיי.
המוטיבציה, אם הבנו שבוע שעבר, שהמוטיבציה של חמאס זה לפגוע בישראל, לא משנה מה יהיה מחיר לפלסטינים, לא משנה להם. גם אם זה הרעבה, וגם אם זה קרוב או לא קרוב לג'נוסייד, וגם אם זה עשרות אלפי הרוגים,
כל ילד פלסטיני רעב הוא ניצחון פלסטיני.
וגם אם זה חורבן מוחלט של הרצועה, הם מוכנים לשלם את המחיר כל עוד, לנו גם יחב. כל המטרה של חמאס היא לחסל את ישראל. היא לחסל את מדינת ישראל. זאת המטרה, צריך להבין את זה. והם מוכנים לשלם כל מחיר בשביל זה.
אבל אתה לא מגלה ולכן,
לי
שום דבר.
לא, צריך להבין איפה החטופים בתוך המשוואה הזאת.
לא, אבל אתה יודע, אתה יודע מה מצחיק בזה?
החטופים בתוך המשוואה הזאת.
אתה נוזף בצד שאמר לא להעביר לחמאס כסף. שלא אמר חמאס, שאמר חמאס
לא
יהיה ולא ידיד.
אני לא נוזף באף אחד.
אנחנו עקביים בצד הזה.
אני רוצה פשוט שנבין את המציאות.
אוקיי.
המציאות היא שהאינטרס של חמאס הוא להתעלל בנו נפשית.
ברור.
הוא למשוך את זה כמה שיותר, הוא להחזיק בהם בתור תעודת ביטוח, עם תעודת ביטוח של חמאס. כן? אין לחמאס כל כך מה להרוויח מעסקת חטופים. מה הם יקבלו? אכפת להם אם צהל נמצא בחוץ ובפנים? שישאר בפנים מבחינתם. שישאר בפנים. אם נתניהו מאיים... לכבוש את העיר עזה, מבחינת חמאס, יאללה, תכבוש את עזה. אנחנו דיברנו על זה שבוע שעבר.
לחלוטין.
אין, לחמאס אין הרבה יתרונות בעסקה, יש לו יתרונות בלשחק אותה כאילו שהוא רוצה עסקה, גם מבחינת דיפלומטית, מבחינת הקהילה הבינלאומית.
ולכן אמרתי, אנחנו מיד צריכים להגיד, יופי, סגרנו, מחר. אני מחר חותם. ואז, אם הם לא חותמים, הרווחנו.
יפה, אני מציע
ואם
שאתה...
ואם כן, חותמים גם הרווחנו.
כן, אז אני...
אבל אם אתה אומר שהאינטרס של חמאס שלא תהיה עסקה, האינטרס שלנו לחתום. זאת אומרת, אם הם חתמו, הרווחנו, לא חתמו, הרווחנו.
כן, אבל זה היה נכון אם הייתה לך ממשלה שחושבת שהאינטרס שלה הוא לחתום. בגלל שיש לך קבוצות בממשלה, שזה הימין הקיצוני, שחושבות שהאינטרס שלהם הוא לא לחתום, אז אין לך את המשחק הזה.
אז אבל, אני לא יכול לנצח כשאתה משחק ככה נגד
לא
חמאס.
יכול לנצח. יפה, אתה לא
איך אתה
לנצח?
יכול לנצח במלחמה מול חמאס שממשלה לא שלך היא עדיין בקונספציה של חמאס
יופי,
ונכס?
יופי, אז כאן אנחנו מגיעים לעוד תובנה חשובה. אנחנו לא יכולים לנצח, אנחנו מפסידים. אנחנו במערכה מול חמאס אנחנו מפסידים. לגמרי.
אבל אפשר לנצח אם היה לנו ממשלה.
אם.
לא אם, מה זאת אומרת? אני יכול לצפות מנתניהו לפעול למען האינטרסים של ישראל.
בועז. אם הייתה לנו ממשלה נורמלית, ואז אנחנו נדבר בפרק הבא.
עכשיו זה הפרק, עכשיו זה הזמן. אנחנו בפרק השני כבר.
אנחנו בפרק השני, אז יופי, אז זה בדיוק מוביל לעניין הזה. אם הייתה לנו ממשלה נורמלית, אם המפלגה שמרכיבה את הממשלה הנורמלית לא הייתה סוג של קרקס נודד, שתכף אנחנו נדבר על מה שקורה שם.
עכשיו זה הזמן, בוא נדבר על זה, תכף נגמר את התוכנית.
אם ואם ואם, אז באמת אפשר לנהל מסר מתן אחר.
אבל זכותי כמוחה, אתה פסיכולוג פוליטי, מנתח את המצב, זכותי כמוחה, זה התפקיד שלי פה, להגיד לשם צריך ללכת. אני מפגין, גם כי אני רואה את המציאות כנכוחה, אני רואה, וגם ראיתי פעם, שחמאס הוא נזק, ואני רוצה שממשלה שלי תילחם נגד חמאס ובעדי.
אולי בעתיד זה יקרה. אבל לא
בשביל זה אני יוצא מהבית.
זה בסדר גמור, אני גם בעד זה. אבל אני אומר שבנקודת הזמן הזאת זה לא קורה.
ומכאן נעבור ישר ליריב לוין נגד גוטליב, מיד נעבור לשם, בסדר?
כן. אז באמת, מפלגת הליכוד זו תופעה, זו תופעה טבע. אחד הדברים שאנחנו צריכים להכיר בהם, זה שלא משנה מה קורה. לא משנה מה קורה. למפלגה הזאת יש במינימום 20 מנדטים. כן, זאת אומרת, אין, בעבר היה לה פחות, כן? נכון. אבל כרגע...
אחרי שבאוקטובר ירדה לאיזה כרגע, לעשרה.
לא, את יודע, היו תקופות לפני זה שירדה אפילו ל-12.
עם שרון, עם קדימה של שרון, כן.
אבל זה רגעים נדירים. בסך הכל, אנחנו מדברים על מפלגה שלא משנה מה קורה. לא משנה כלום, לא משנה איזה שחיתויות וקטר גייט והשיבה באוקטובר ומלחמה בלתי נגמרת, לא משנה כלום. ה-20 מנדטים האלה לא הולכים לשום מקום.
אתה יודע מה יפה בזה? שהקמפיין של הליכוד דיבר נגד בגידה ונגד טנדרים לבנים של חמאס. הגענו טנדרים לבנים של חמאס, הבגידה נמצאת בתוך לשכת ראש ממשלה, ל-20 מנדטים בטאבו.
כן, כי זה, אני חושב שאחת הבעיות שלך, וגם שלי ושל אחרים, זה הניסיון לנתח את זה בצורה לוגית כזאת. כן, תראו, זה לא הגיוני. שהקמפיין שלכם היה כזה, וזה מה שקורה, ואתם לא מסיקים את המסקנות הנכונות. כי זה לא עובד בצורה הזאת, כן? זה עובד אחרת. וכאן, את יודע, התפרסם סקר אתמול שנעשה בקרב מתפקדי ליכוד, שעורר שערה גדולה.
הוא עורר תגובה מיידית. מיד אחרי שטלי גוטליב הייתה במקום הראשון, מה יריב לוין עושה? מה אתה היית עושה אם היית רץ בפריימריז, ומישהי מאיימת לקחת את מבוכה, מה היית עושה היום אחר כך?
יש לי פרובוקציה, כן.
נכנס בה. ואני חייב כאן לעצור.
לא, אבל זה מתחיל עוד מקודם. קודם כל צריך להגיד ששני האנשים הפופולריים ביותר בקרב מתפקדי הליכוד, זאת טלי גוטליב ואמיר אוחנה. עכשיו כאן, בואו נתעכב שנייה על שתי הדמויות האלה, כי זה חשוב. אמיר אוחנה, את יודע, אפשר להגיד שהוא לא במפלגה הנכונה מבחינתנו, אבל יחסית לליכודניקים אחרים, הוא יחסית שפוי ואפוי, ואת יודע, אפילו מייצג, אפילו מייצג.
לא, 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 לא.
יחסי, הכל יחסי, הכל יחסי.
לא, לא.
מי יותר ממנו?
לא. סליחה, אני אסביר מדוע אני לא מסכים מה שאתה אומר.
כן.
הליכות, הוא יכול להתבטא בצורה יפה.
כן, אוקיי.
אבל אמירותיו הם בדיוק הבסיס הליכודי.
לגמרי. נלחם. לכן הוא פופולרי.
נלחם באנשים שנכנסים עם חולצת חטופים לכנסת.
לגמרי.
דורס, אלים, נאבק בבגץ, עושה את כל מה שצריך, כן. רק מדבר בלשון נקייה.
מי יותר נורמלי ממנו?
עם לשון יותר נקייה ממנו?
לא, מי יותר נורמלי ממנו בליכוד? זה מה שהתכוונתי להגיד, הכל יחסי. לא אמרתי שבאופן אבסולוטי הוא נורמלי, אמרתי שיחסית לקרקס הנודד הזה שנקרא הליכוד.
אושר שקלים? אתה יודע למה אמרתי אושר שקלים? כי אין לך מושג מי זה, אז אני יכול לדבר.
אני יודע מי זה, אבל לא הרבה יותר מלדעת מי זה.
בדיוק.
אוקיי, אבל התופעה יותר מעניינת זאת טלי גוטליב. איך אפשר להסביר את העובדה שעשרות אלפי אנשים בישראל, מסתכלים על טלי גוטליב,
לפי הסקר הזה, כן.
לפי הסקר הזה, אבל זה לא רק לפי הסקר, גם במציאות, עם חברת כנסת, היא כן. מאוד פופולרית. איך אפשר להסביר את הפופולריות של האישה, אתה יודע, לא רוצה כאן להגיד...
ססגונית.
הססגונית הזאת.
ססגונית.
כן,
אני אציל אותך.
כן, איך אפשר, שלא תהיה תביעת דיבה או משהו.
חלילה
כן.
חס.
איך אפשר להסביר את זה?
למרות שזה יעלה לנו את הרייטינג בתירוף תביעת דיבה של טלי גוטליב.
נכון, אז אולי אנחנו צריכים.
ובכל זאת, גילד, בוא תסביר את זה אתה.
אם אתה משלם.
בוא תסביר את זה אתה.
אולי הרדיו ישלם.
גילד,
לא,
למה
אז כאן,
היא?
אז כאן, את יודע, מאוד מעניין לשמוע את הדיונים שיש בין אנשים מהצד שלנו של המפה לגבי התופעה
הזאת. כי מעצבן את השמאלנים, לא זה מה שאני חושב.
כן, אז יש אפשרות אחת, אפשרות אחת זה שהם כולם ביביסטים מטומטמים. כן, ולכן הם בוחרים
ותומכים
באנשים מהסוג הזה.
לא במטומטמים.
אפשרות אחרת היא להבין את הליכוד, את התופעה הזאת של הליכוד, כאיזשהי סוג של תנועת מחאה. זו תנועה מחאה בעצם מאז עליית הליכוד לשלטון. אחד הדברים הקצת פרדוקסליים במפלגה הזאת, זה שדווקא כשהם עלו לשלטון, בזכות בגין שלקח את הפריפריה וחיבק אותה אליו, הם אז הפכו להיות תנועה מחאה, הרבה יותר מה שהם היו לפני זה. לפני זה הם היו סתם תנועת ימין קיצונית. הם הפכו להיות תנועת מחאה, וגם היום כשהם בשלטון, הם מתנהגים כמו תנועת מחאה, שהמטרה שלה היא בעיקר לתקוע אצבע בעין לאנשים כמוך.
כמו שאמרתי, למי שמצליח לעצבן, אבל אמר את זה נורא יפה, שברחתי את שמו אחד משרי הליכוד, הוא אמר, אני, המטרה שלי לעצבן את השמאלנים.
כן, אז כאן אנחנו צריכים לעצור שנייה, בתור אנשי שמאל, מרכז, whatever, כן, ליברלים, צריכים לעצור שנייה ולחשוב מה אנחנו עושים על התופעה. יש מצד אחד, יש כאן גרעין מוצק של פחות 20 מנדטים, אולי יותר, לפי הסקרים האחרונים, יותר. הקבוצה הזאת לא הולכת לשום מקום.
כן.
והיא גם ניזונה מהתגובות הכמעט פבלוביות שלנו. כן, אנחנו מסתכלים על הקרקס הזה, וזה באמת קרקס, אין מה להגיד. מסתכלים על הקרקס הזה ואומרים, איזה משוגעתי, ואיזה מטומטמים הם, ואיך הם מתנהגים. אנחנו רק יודעים קצת להדגים את הקרקס, כן, יריב לוין נועל את המשרד של היועמ"שית, וטלי גוטליב קוראת למאבטח יודנרט, ויריב לוין אומר שהיא מתנהגת בצורה לא ראויה, כשהוא עצמו התנהג כמו ילד בגן רק כמה ימים קודם לכן.
גנבת לי את השורה, אבל לא נורא, בסדר. אני מגנה אותה בכל תוקף, כתב לוין. והוא זה הסביר שזו חרפה גדולה, היא פוגעת בדמות הממלכתית של הליכוד. אמר האיש שנעל מישהי מבחוץ, ומזל שלא שם לו שקית פלוצים על הכיסא.
כן, אז כשאתה אומר את זה, זה בדיוק התגובה הפבלובית הידועה של השמאל. אפשר לחשוב על זה, בואו קצת נחשוב על זה בתור פסיכולוגים וסוציולוגים.
אני מבקש סליחה, מהיום אני אגיד, היא דמות ראויה וטובה, וירב להם דמות ראויה וטובה. מה זה יעזור?
לא, אני לא אומר שתגיד ככה, אבל מכיוון שהמטרה של כל ההתנהגות הזאת, היא לעורר את התגובה שלך, כשהתגובה שלך היא זו שמזינה את בוחרי הליכוד
להמשיך. את מי זה מעניין מהתגובה שלי? אני לא עיתונאי, אני לא פוליטיקאי, אני לא יכול לשבת בבית, להסתכל, לפצח גרעינים מול הטלוויזיה ולקלל?
אתה, לא, אתה כן יכול להיות חלק משינוי. ואני, מה שאני בעצם אומר כאן,
אני
אומר את הדבר הבא. הליכוד לא היה עולה לשלטון בלי הפריפריה.
בסדר.
זאת אומרת, מה שהעלה את הליכוד לשלטון ב-77,
בסדר.
זה באמת המהפכה שבגין עשה, ואגב, הוא עשה את זה בצורה הכי אמיתית ואותנטית. הוא האמין בכל ליבו במה שהוא אמר.
הליכוד ש-77 אין קשר בינו לבין טלי גוטליב, בוא, זה לא זה.
יש קו ישיר שמחבר בינו לבין עכשיו.
או, והוא?
היום נתניהו מבין, סליחה, שה-DNA של הליכוד, של מה שגורם לליכוד להיות ליכוד, ומה שגורם לו להמשיך לפעול ולפעום באופן שהוא פועל, זה בדיוק אותה תחושה של כיפוח, של בוא נראה לשמאלנים, של אצבע בעין, כן, של כל העניין הזה, ולכן הוא חייב כל הזמן ללבות את העניין הזה.
אוקיי.
הוא גם מלבה את העניין הזה על ידי דמויות ססגוניות, כמו שאתה אומר, שעובדות שעות נוספות בשביל
להחיות,
בשביל להחיות את הנושא הזה. ואז השאלה היא, אם אנחנו רוצים רק כל הזמן להגיד בתגובה המאוד פבלובית, מאוד צפויה, ומאוד ברורה שמלבה את הדבר הזה, אולי לשבת רגע ולעשות חושבים איך אפשר להגיב אחרת לציבור הזה.
אני מקשיב.
כדי שהוא לא יגיב אלינו באופן כזה.
3 דקות אתה אומר איך לעשות. קדימה.
כן. לא, עכשיו, אני לא, אני
תגיד לי
זה,
איך.
אני רציתי לפתוח דיון. לא לתת איזושהי תשובת מחץ. אין תשובת מחץ.
אם אין לך תשובת מחץ, אז מה אתה רוצה ממני? אני אמשיך לקלל מול הטלוויזיה. מה אני יכול לעשות חוץ מזה?
ואתה תמשיך לראות הימין בשלטון.
אבל מה אני יכול לעשות חוץ מזה?
אני אנסה...
רגע, אני אתן לך דוגמה. היה ניסיון לחבק את קיש, אתה זוכר? מה היה הרעיון של קיש? אתה מכיר את הסיפור? הליכוד ניקים חדשים. באו אנשים ואמרו, אני רוצה להקשיב לגלעד. במקום להילחם, אני אחבק, אני אתפקד לליכוד, אקח דמות ימין, אבל דמות ימין שלכאורה נראתה אז מתונה, יואב קיש. ומה קיבלנו? את ההתנהגות האחרונה שלו. באמת, באמת, אבא שלי, לירי אלבג, באמת, אב השנה, במאה השנה האחרונות, ראית את התגובה שלו
כן,
עכשיו?
כן, ברור.
חרה עליך, כן. הוא צודק. יושבת אמא שקולה, והוא שם לה מוזיקה שמחה, כשהיא מקריאה שמות חטופים, היא לא אמרה לו, אתה השם, היא לא קיללה אותו, היא קריאה שמות חטופים. אם זה קורה לחבר כנסת בגרמניה, חבר פרלמנט בגרמניה, ששם מוזיקה שמישהו משמיע את שמות החטופים, היינו זורקים את השגריר הגרמני לירקון שישחה שם נבחרת אוסטרליה. באמת.
זה נכון. ואז אתה צריך לשאול את עצמך, שוב, אני רוצה שניקח קצת מרחק רגשי מהעניין הזה, ונשאל את עצמנו, מה גורם ליואב קיש, שהיה נראה לרגע מאוד קצר, היה נראה כמו איזושהי דמות שפויה בליכוד,
כן.
וגם כן, מהר מאוד נוכחנו לראות שלו, מה האנרגיה שגורמת לזה, זה לא פחדן.
הוא פחדן.
יכול שהוא פחדן, אבל זה לא קשור. מה ש... קורה עם, עם הליכוד, זה שאם אתה לא מתיישר לפי הקו הזה, אין לך סיכוי.
נכון.
כן? אתה, אם אתה רוצה...
נכון.
אם אתה רוצה לעבור פריימריז ולהישאר חבר כנסת, אתה חייב להתיישר לפי הקו הזה. ככל שאתה יותר דומה לטלי גוטליב ולכאלה, ככה הסיכוי שלך להישאר הוא יותר גבוה. ואז שוב אני חוזר ושואל, כן? מה אנחנו יכולים לעשות מול התופעה הזאת? פשוט להתבונן בה ולהגיד איזה חבורה של משוגעים, מפגרים וכולי, אבל הם מרכיבים ממשלות בישראל, כן? ויתכן מאוד שירכיבו גם את הממשלה הבאה, או לנסות איזושהי אסטרטגיה אחרת, שכאן, אז אני רוצה להציע כמה פתחים.
אז אחת ניסינו ולא עבדה.
כמה נקודות למחשבה.
אז אנחנו נעצור את זה עכשיו, אנחנו נצא לשיר, ואז אני אתן לך להתחיל, ואחר כך נדבר קצת על טראמפ. אנחנו, הפעם השיר הוא של ה-KWC מימי המחאה, אני חושב שאחרי ההפגנה של יום ראשון, השיר שאני חושב עליו תמיד זה קומו, צאו, הפגינו, כי יש לנו כוח.
כל האוניברסיטה, אודיוורסיטי.
כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
היי גלעד, ותודה שנשארתם איתנו. גלעד, היה לו פה רעיון מדהים, איך גם לנצח את הבחירות, זה פשוט לא יאומן. קדימה גלעד, אני מזכיר לך שפתרון אחד היה להיכנס לתוך הליכוד, לנסות לטפח שם מנהיגים מתונים, נפל, לך יש רעיון אחר, קדימה.
כן, לא, אין לי רעיון אחר, אני, כמו שאמרתי, רוצה לפתוח דיון.
אוקיי, אז נעבור לפינה הבאה שלנו.
בועז כרגלו ציני ורגשי ולא מסוגל להקשיב.
אני ברור שאני רגשי.
אני רוצה להתחיל שוב מ-77.
כן. אוש, נו באמת.
כשבגין הצליח לחבר בין הפריפריה לבין הליכוד, הוא לא עשה את זה על ידי זה שהוא מכר את האידיאולוגיה של ז'בוטינסקי.
לא.
הוא לא עשה את זה על ידי זה...
אחים.
שהוא...
חברים, צ'חצ'חים. כן. נכון.
הוא לא עשה את זה על ידי זה שהוא חיבר אותם לאידיאולוגיה של גוש אמונים. הוא עשה את זה על ידי זה שהוא גרם להם להרגיש תחושה
שמקבלים
אותם, ששייכות ושל בית.
אני איתך, אבל אתה חוזר לאותו רעיון. חסר לנו מנהיג שיעשה את זה. לא, יאיר לפיד יעשה את זה.
לא,
גנץ יעשה את זה. נו.
בואו נדבר כרגע על איזשהו אופק עתידי ולא על המנהיגים שיש כרגע.
אין לי זמן, גלעד, סליחה. אין לי זמן, אני אסביר לך למה אין לי זמן לאופק עתידי. הילדה שלי מתגייסת עוד שנה. לי אין זמן לאופק עתידי. אני מדבר הכי מהקישקס שלי, סליחה.
לא יקרה עוד שנה,
אני רוצה בעוד שנה שהמדינה תהיה מקום טוב יותר. כשאני אפרד מהילדה שלי בבקום, אני רוצה להרגיש יותר טוב מעכשיו.
אז אתה צריך לחשוב גם קצת יותר, כן, אבל אתה צריך לחשוב קצת יותר רחוק מעוד שנה, וגם הגישה, סליחה, קצת ילדותית הזאת, של תסדרו לי את הכל עוד שנה, זה לא יעבוד.
לא יסדרו לי את הכל עוד שנה.
אנחנו צריכים לטפל בבעיות השורש של מדינת ישראל כדי לייצר שינוי.
לפני שבועיים אמרת, אנחנו בצלילה מהתהום למטה.
נכון.
אז אני רוצה עכשיו פתרון. אל תגיד לי אחרי שאני אתרסק.
לא.
עכשיו משהו צריך בשביל לנצח את הבחירות.
אנחנו צריכים אופק.
בשביל להגיע לבחירות. משהו צריך לקרות.
אנחנו צריכים אופק עתידי וצריכים ללמוד מטעויות העבר. אחת מטעויות העבר הגדולות זה המחשבה שהכל עובד על פוליטיקת זהויות. כן, מה שעשה השמאל זה שהוא שם את אמיר פרץ, וכן.
אבל לפני רגע אמרת, הליכוד אמר, אנחנו נותנים לכם, אני ואתם ביחד.
נכון, אבל שים לב שהליכוד זו המפלגה הכי אשכנזית.
הכי אשכנזית שיש,
בכנסת.
הכי אשכנזית.
זאת אומרת שמה שקורה, המצביעים בפריפריה לא מצביעים לפי עדה.
עיין איך, תלי גוטליב בעינה בדיוק מציגת עדות המזרח.
היא כל כך עיוורת שאם היא עומדת צמוד לקיר, כן, היא נראית כמו החלום.
לכאורה, לא אמרנו את זה, סליחה, אל תתביעי אותנו, לא, זה לא היה, וחוץ מזה אנחנו אנסים, אז את בעדנו. כן, תמשיך, סליחה.
כן, אז הנה, הציניות הזאת מאוד עוזרת.
אני מתנצל.
כל מצביעי הפריפריה ש...
ברגע זה הפסדתי מנדט לשמאל.
בדיוק, ששומעים אותה, שמאזינים לנו, ואני בטוח שמאזינים לנו, הם מגיבים לדברים שלך.
מי הקולפה לקחתי עצמי? ובכל זאת?
אז אם יהיה איזשהו שינוי של גישה בצד שלנו, שמאוד קשה לעשות את זה, בגלל ש... שוב, מה שהמחקר מראה, זה שזה לא פוליטיקת זהויות, זה משהו הרבה יותר חשוב. מה שמעניין באמת את המצביע הליכודניק הממוצע, שהוא לא טיפש, הוא לא בן אדם רע, והוא לא תהלי גוטליב, אוקיי? אבל הוא בכל זאת מצביע למפלגה הזאת, זה איזשהו חיבור למקורות, חיבור ליהדות, מסורתיות, לאומיות, אלה הדברים החשובים. והשמאל נכשל במבחן הזה, לא בגלל שהוא לא שם, הוא נכשל במבחן הזה במידה רבה, בגלל שיש לו ספוילרים מאוד רציניים בשמאל הקיצוני שהוא לא יודע להשתיק. כל אלה שהצטרפו למקהלת הג'נוסייד העולמית, גורמים נזק עצום לשמאל, גורמים נזק עצום לסיכוי שיהיה איזשהו שינוי בבחירות
כן,
הבאות.
כן, אני נורא אוהב את מה שאתה עושה, כי אתה עושה בו שני דברים נורא מעניינים. אחד, אני עדין. לא אתה. אנשים כמוך...
אנשים כמוני,
לא כן. אתה, כמובן,
לא
אנשים
אני,
אחרים...
לא אני, חלילה, כן.
קצת מסירים אחריות מהמצביע הליכודי.
לא מסיר אחריות
מאחר
בכלל.
מאחר ואני מתייחס למצביע הליכודי כאדם שאינו פחות ממני...
וכבר יפה.
אני חושב שיש לו...
זה כבר התקדמות.
לו, אני חושב שיש לו...
מה שבועז אמר עכשיו, זו נקודה מאוד חשובה שאני לא בטוח שהוא חשב אותה בתחילת השידור, אבל קדימה, כן.
ותודה על הזלזול. אני חושב שאני לא מוכן להפוך אותו לילד קטן ומפגר.
כן.
ולכן יש לו שיחה על המילה. ולכן יש לו אחריות למעשיו.
זוכר מה אמרת מקודם ממשלת ישראל והחמאס? שממשלת ישראל...
לא דואגת לטובת ישראל.
שממשלת ישראל זה מייצגת אותנו. וחמאס הם רוצחים מתואבים.
אוקיי.
כן, כמובן שזה לא בדיוק אותו הדבר,
okay.
אבל מה שקורה שם, בצד של הליכוד, uh-huh. אין לי שליטה על זה. כן, זה הם. אני יכול לשלוט, או לנסות לשלוט, במה שקורה במחנה שלי, בטעויות,
אין שום בעיה. אבל אני, להבדיל מהמטאפורה שיצרת כאן, הליכוד זה לא חמאס.
בהחלט לא.
ובגלל זה...
אבל זה הצד השני שאנחנו לא יכולים להשפיע.
ובגלל זה אני חושב שיש להם אחריות גם על מה שהם עושים. ולכן העובדה שהם מן הקיצוני הכי קיצוני שיש...
למה שהם ישנו
שיש,
משהו? למה הם מתקבל? צריכים להשתנות?
אתה מדבר על מנהיגי הליכוד? מנהיגי הליכוד לא השתנו.
הציבור שמצביע לליכוד
כן.
מקבל את מה שהוא רוצה. הוא מצביע, כמו שראית בסקר mm-hmm. של המצביעים, הם רוצים טלי גוטליב. היא נותנת בדמוקרטיה, אתה רוצה שהנציגים שלך ישקפו את מה שאתה הצבעת עבורו. והם משקפים, לפי כל הסקרים, הם משקפים את מה שהליכוד מבקש לעשות. הם רוצים לתקוע לך אצבע בעין, ויש להם נציגים שעושים את זה.
מאחר ואני חושב.
ולכן הכדור עבר למגרש שלנו. ואנחנו צריכים לחשוב, האם אנחנו צריכים להגיב בצורה פבלובית, כמו שמצופה מאיתנו, לכל פרובוקציה
של גוטליב. אין לי בעיה, אני לא אגיב לאף פרובוקציה.
או שאנחנו יכולים לעשות משהו אחר. אפשר לעשות משהו אחר.
אפסיק להגיב. אבל אני חוזר ואומר, הדרך היחידה לנצח היא על ידי הצגת אלטרנטיבה ראויה. ואני מסרב להסיר...
שמי יצביע עבור?
ואני מסרב להסיר מאנשי הליכוד את האחריות לבחירה שלהם. מאחר ואני רואה אותם אנשים בוגרים ואחראים, אם הם אומרים, תשרף המדינה, יתווכו בנו, נפסיד מול חמאס, ובלבד שהשמאל יתעצבן, אם העובדה שאני מתעצבן בבית ראויה לטבח, כמו שאמרת עכשיו, של 1,200 איש, אני נמצא בסיטואציה בעייתית להציג לזה אלטרנטיבה.
טוב, אז כאן אתה ממש, אני בטוח שכבר אמרתי את זה בשידור פה, אבל נפגשתי פעם עם... אייל הרד, תן לי לסיים את המשפט.
לא, רק אני רוצה לסיים את המשפט שלי. מאחר ואני לא חושב שזה המצב, מאחר ואני לא חושב שמדובר באנשים שמעדיפים רצח רק בשביל להצבן אותי, צריך להציג אלטרנטיבה שתוכל להגיע גם להם.
עכשיו תיתן לי לדבר?
כן.
אייל הרד, היועץ הפוליטי, מפורום החווה של אריק שרון,
כן, כן.
פעם אמר לי משפט שאני חושב שהוא המשפט שמסכם בצורה המדהימה ביותר את המערכת הפוליטית הישראלית. הוא אמר, אתה יודע מה ההבדל בין ימין לשמאל?
נו.
ההבדל הוא שהימין רוצים לנצח והשמאל רוצים להיות צודקים.
אוקיי.
וכולם מקבלים מה שהם רוצים. הימין מנצח והשמאל צודק. ואתה בדיוק, אתה בדיוק השמאל הצודק.
אוקיי.
אתה בדיוק מה שאמרת שם מאוד מאוד נכון. אוקיי. האם זה יעזור לך בבחירות הבאות? לא.
אין שום בעיה, מה אתה רוצה שאני אעשה אז? תגיד לי מה אתה רוצה לעשות.
אני רוצה שתתחיל לחשוב אחרת.
אני אחשוב איך שאתה רוצה, מה אתה רוצה שאני אעשה?
אני רוצה שתחשוב מה אתה עושה כדי לקרב את ה-20 מנדטים האלה אליך, 20 מנדטים שמבחינה אידיאולוגית הם גמישים יחסית, הם לא כולם אנשי ארץ ישראל השלמה.
הוא שאמרתי.
הם לא כולם
בדיוק,
פנאטים
בדיוק
ימנים.
בדיוק מה שאמרתי, בגלל שאמרתי שאני לא חושב שהם רוצים 1200 נרצחים רק בשביל להצבן אותי, צריך להציב להם אלטרנטיבה.
בהתחלה כן אמרת את זה, אבל לא חשוב. אמרת בדיוק את התגובה פבלובית שהליכוד לא, רוצים טוב. שתגיד כדי לעורר את, את המצביעים שלהם להצביע להם.
גלעד צודק, אני טועה, בוא נעבור
אבל
קדימה.
אבל אם תחשוב קצת אחרת, על מה אפשר לעשות כדי לגרום להם לחשוב שאולי אתה יותר לאומי ויותר ציוני ויותר יהודי מאיך שהם תופסים אותך כרגע, ואולי אולי חלק מהם כן באיזשהו שלב יפתחו את האוזניים לשמוע על מה שחל להגיד, בגלל שאתה יודע מהמחקר המשותף שלנו, שכל דבר שקשור לשמאל, גם אם זה כיוון, וגם אם זה יד...
אתה הולך לכיוון הרבעון הרביעי, וכל האג'נדה של הרבעון הרביעי ובנט. בהצלחה.
לא, לא בנט, בהחלט לא בנט.
זה בדיוק, הוא בדיוק בנקודה שאתה מדבר. זה הנקודה.
לא, זה לא...
אבל זה האיש היחיד, זה האיש היחיד במערכת הפוליטית שמשחק את הדבר הזה. לכן אמרתי, תצמיח מניק. גילד, אנחנו נמשיך לריב בנושא הזה.
טוב, בואו נעבור לטראמפ.
ובואו נעבור מהר לטראמפ. קדימה, 5 דקות על טראמפ.
אז קודם כל צריך להגיד שטראמפ הצליח לעשות משהו שהוא די מדהים לנוכח הדרך שהוא נתפס בעולם. הוא הצליח לארגן פסגה עולמית עם כל המנהיגים החשובים של אירופה.
כן.
נפגש עם פוטין, היו הרבה ביקורות כמובן על המפגש הזה עם פוטין, אבל בכל זאת נפגש עם פוטין ועם זלנסקי עכשיו.
חשוב להגיד עוד משהו, למרות הביקורת על טראמפ, אני אגיד משהו לשבחו, ויש הרבה ביקורות על המפגש, המפגש היה בארצות הברית.
כן.
שזה כבר התקדמות, כי פעם קודמת, המקדנציה קודמת,
המפגשים היו ברוסיה. ראית מה קרה שפוטין ירד מהמטוס?
לא.
היה מטס של B2 ושל עוד מטוסי קרב שעבר מעל הראש שלהם.
אוקיי.
זאת אומרת, היה כאן מפגן של כוח. כן,
חכם.
כן, היה כאן מפגן של כוח אמריקאי.
ממש, מקבל.
וטראמפ מאוד נחוש לסיים מלחמות. זה גם דבר, כן, את יודע...
ולא משנה מה הסיבה, העיקר המטרה, אני איתך.
לא אכפת לי מה המוטיבציה.
כן, כן, אני איתך.
את יודע, יש הרבה מנהיגים שהיו להם מוטיבציות מאוד תיאורות, כמו...
אובמה, בוא נדבר על זה בצורה הכי ישירה.
אובמה, לאובמה הייתה באמת מוטיבציה תיאורה אמיתית.
אני איתך.
ולא ניתן לתאר איזה נזק הוא עשה במזרח התיכון.
אני איתך, בנושא לוב, אני איתך, זו דוגמה אחת קטנה ולקלאסית.
מצרים ו...
כן, והחיום והבחירות שם. אבל עזוב, בוא ניקח את לוב, זו דוגמה יפה, כי בלוב אנחנו עדיין סובלים.
גם הסכסוך הישראלי-פלסטיני, הוא בעצם סגר את המסע ומתן בין ישראל לפלסטינים. כן, בזה שהוא גרם לפלסטינים לעלות על עץ.
להאמין שיש להם סיכוי, להרבה יותר ממה שאפשר.
כל העניין של הקפאת ההתנחלויות, לא ניכנס לכל העניין הזה.
לא ניכנס, נתקדם, קדימה.
אבל כאן יש משהו מאוד מעניין לגבי ההתנגדות של מה שטראמפ עושה. הרבה מאוד אנשים, טראמפ מנסה להגיע איזושהי פשרה שבה רוסיה תחזיק בשטחים שהיא כבשה באוקראינה, אבל הלחימה תעצר.
כן.
יש הרבה מאוד התנגדויות, כן, עקרוניות על זה שמה פתאום לתת לרוסיה שטחים מאוקראינה.
וכאן, גם אפשר להבין את ההתנגדויות, בוא.
בהחלט אפשר להבין אותם, אבל כאן שוב צריך להזכיר עוד משפט שאני חוזר עליו כל הזמן, והוא שהאויב הכי גדול של הפתרון האפשרי או הפתרון האידיאלי.
Okay.
זאת אומרת, ברמה העקרונית, מבחינת הצדק, הדבר הנכון הוא שרוסיה תיסוג לגבול הבינלאומי בין רוסיה לאוקראינה, ואוקראינה תקבל את השטחים שלה בחזרה.
זאת לא הבעיה בעיניי.
מעשית זה לא יקרה אף פעם.
אני לא איתך, סליחה, זאת לא הבעיה בעיניי. הבעיה בעיניי אחרת. הבעיה בעיניי שאתה לוקח את חמאס, סלש איראן, סלש פוטין, תראה, קרא לזה איזה שם שאתה רוצה, ואתה אומר לו, תמשיך לתקוף, כי כל פעם שתתקוף תקבל פרס. אתה נותן, זה הבעיה בעיניי.
חלק מהבעיה...
לא השטח.
כן, אבל...
אם הוא היה מושפל עד אפר ומקבל את השטח, אבל מושפל והשטח היה מפורז, והיו את ביתו מחתנים עם הבת של, בן של טראפ, עם הבת של טראפ, בנישואים לסביים, והוא היה מושפל, או whatever, הייתי זורם.
שוב אתה השמאל הצודק.
העובדה, לא.
כן, כן.
העובדה שאני מפחד שמחר הוא ימשיך לתקוף. זאת אומרת, אם זה נעשה... בצורה שאומרת לאגרסור, אתה יכול להמשיך לתקוף את אירופה בכיף, אני בבעיה. אם זה נגמר
הסיבה...
בהסכם פשרה שהלכה אדמה, אבל אנחנו יודעים שהוא לא יתקוף, כי ייצרנו אמצעי לחץ כאלה שימנעו ממנו, זה משהו אחר, זה הפחד שלי.
כן, אבל כאן צריך להבין שפוטין מגיע למסע ומתן הזה, לא במקום מובס ומושפל, שבו, להפך, כל התחזיות לגבי מה שיקרה לרוסיה בעקבות המלחמה באוקראינה התבדו, גם התחזיות הכלכליות וגם הדיפלומטיות.
אבל גם התחזיות השליליות על אוקראינה מה שיקרה, זאת אומרת, כל התחזיות הלכו.
נכון.
הם לא כבשו בשלושה ימים, ורוסיה לא נפלה.
אבל רוסיה כן כבשה חלקים ניכרים מאוקראינה. ולכן צריך להבין שהדרך היחידה לעצור את הרוסים מלהמשיך לשעות קדימה, היא להגיע לאיזשהו הסכם. האם ההסכם הזה הוא הסכם שימנע לחלוטין את הסכנה מהתפשטות רוסית הלאה? לא. אבל לפחות יעצור את זה עכשיו.
אבל
אם יהיו ערבויות מספיק חזקות, אולי...
אני איתך, אתה רואה שאני איתך.
תראה, כרגע מה שקורה, צריך להבין כרגע מה שקורה.
זה לא השטח, זה השאלה, תן לי דוגמה. אם למשל אוקראינה מצטרפת לנאטו, אבל חותכים את החלק מימין ועובר לרוסיה, זה דוגמה בעיניי לפשרה גרועה שומרת על העולם המערבי.
אז אפילו לא נאטו, אבל אפשר איזשהו הסכם. כרגע מה שקורה, זה שפולין נמצאת בלחץ ומתחמשת, וגרמניה נמצאת בלחץ ומתחמשת. כל אירופה בעצם מוכנה לפלישה רוסית. ואם לא עוצרים את הדבר הזה עכשיו, זה יכול להגיע למקומות שיצאו משליטה מהר מאוד. ולכן פשרה שהיא לא צודקת, אבל שתגרום לשלום ולרגיעה, היא אולי הדרך הנכונה, ולכן אולי טראמפ עושה כאן דבר נכון.
ואנחנו נסיים באופן מפתיע את הפרק בכך שאני מסכים עם גלעד.
וואו.
תראו לאן הגענו. אני רק אגיד לך במילה אחת, שאני קצת יודע מה קורה עכשיו עם אירופה המתחמשת, בגלל שבמאמר שבו אני כותב על התגובה של ישראלים לטילים, מחקתי את ישראל ואמרתי, הנה דוגמה למה אירופה צריכה לעשות לקראת הטילים הבאים, כי אי אפשר לכתוב על ישראל יותר במדע, אבל זה נדבר בשבוע הבא. כאן יהיו חמוצים, נהיה כאן שבוע הבא, תהיו חזקים, צאו להפגין, להתראות.